מקום שאין עבר לחרנה, ויפגח המקום וירן שם כי בא השמש, ויקח מאבני המקום, היה סמר רעשותיו. הישכב המקום ההוא ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה השם מצב עליו, ויאמר אני השם אלוהי אברהם, אביך, ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר ימסיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז, שם העיר לראשונה. וידבר יעקב נדר לאמור, מי אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר העשרנו לך. וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. הלילה האחרון של סבא יעקב בארץ ישראל זה לילה של חלום, חלום גדול. זהו החלום הראשון בתורה, וזהו החלום היחיד שאין לו פתרון. לחלום של יוסף אבא יעקב פותר, אבו נבו אני ואמך ואחיך להשתחוות לך. החלום של שר המשקים ושר האופים יוסף פותר. חלומותיו של פרעו גם יוסף פותר. החלום היחיד בלי פתרון זהו חלומו של יעקב. מיד עם סיום החלום הוא מתעורר בבוקר, פסוקת וידור יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש וכולי, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר העשרנו לך. הנדר הזה שנודר סבא יעקב היה ראוי שיהיה ברגע שהוא עוזב את הבית ליד המזוזה, שאמא שולחת אותו כי עשיו רוצה להרוג אותו, והוא לא יודע אם הוא יחזור אי פעם הביתה, והוא לא יודע מה יהיה מחר. היה ראוי שאז יעקב יעמוד וידור נדר. לא, הנדר יהיה דווקא כאן אחרי החלום. זאת אומרת שהתורה בעצם מבקשת לומר לנו שקיים קשר בין חלומו של יעקב לבין הנדר. כי אם לא היה קיים קשר, היה ראוי שהנדר יהיה הרבה קודם לכן. לכן, שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר בין חלומו של יעקב לנדר שהוא נדר מיד לאחר החלום בבוקר? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, מתחילת הלילה, אותו לילה האחרון בארץ ישראל, יעקב מתעסק עם אבנים. פסוק י' בשורה השנייה למעלה, כדי לעשות שם קו, ויקח מאבני המקום. כשהוא מתעורר בבוקר, הוא מוצא, פסוק י' ח', וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו. וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה. פסוק כ"ב, עוד קו, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, בכל אשר תיתן לי עשרה עשרנו לך. האבנים ילוות אותו הלאה בקטע השני, כשהוא מגיע לחרן, עודנו מדבר עם אב ורחל בא עם הצום, אשר לאבי הקירואי, היי כאשר ראה יעקב את רחל ואת לבן אחי אמו ואת לבן ואת צון לבן אחי אמו, והיגש יעקב ויגל עוד קו את האבן מעל פי עבר, ויש כצון לבן אחי אמו. האבנים האלה נופיות פעם נוספת בדרך בחזרה הביתה בקטע השלישי. ואתה אומר לבן ליעקב אחרי שהוא רודף אחריו, לך נכרתה ברית, אני ואתה, והיה לעד ביני וביניך. מה עושה מיד יעקב? ויקח יעקב אבן וירים היה מצבה. רמר יעקב לאחיו, הכוונה היא לבניו, עוד קו לקטו אבנים, ויקחו אבנים ויסו גל ויוכלו שם על הגל. שאלתנו השנייה, האבנים מלוות את סבא יעקב מהלילה האחרון בארץ ישראל ועד החזרה הביתה. מה מבקשת התורה ללמד אותנו דרך האבנים שמלוות את סבא מהלילה האחרון בארץ ישראל ועד החזרה הביתה? ושאלה שלישית והאחרונה, כל הפרשה עוסקת בשנים שיעקב מבלה בבית לבן, שנים קשות, לא קלות, ועל זה נאמר בדברי חז"ל, בהגדה, בקטע הרביעי, צאו למד, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? שפרעה לא גזר, אלא על הזכרים. ולבן, ולסותקיו, ביקש לעקור את הכל, שנאמר, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגו שם. אז לבן יש לו טייטל מיוחד, זה שביקש לעקור את הכל. שמעמידים אותו מול פרעה, פרעה נראה די בסדר, הוא רק ביקש להרוג את הזכרים. מה פירוש הדבר שלבן ביקש לעקור את הכל? שנאמר, כפי שראינו, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגר שם. איפה מופיע הפסוק ארמי עובד אבי? פרשת כי תבוא, שמגיעים לארץ ומביאים את הביקורים בקטע החמישי, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך שנתן אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בפנה והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמור שם. ואז באים לכהן ואומרים את מקרא ביקורים, פסוק א', וענית ואמרת לפני השם אלוקיך ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט, היי שם לגוי גדול עצום ורב. ארמי עובד אבי, מה פירוש? כותב רש"י בקטע השישי, ארמי עובד אבי, מזכיר חסדי המקום, ארמי עובד אבי, לבן ביקש לעקור את הכל, כשרדף אחר יעקב, ובשביל שחשב לעשות, חשב לו המקום, כאילו עשה, שהוא באותה עולם, חושב להם הקדוש ברוך הוא מחשבה, כמעשה. זאת אומרת, ביקש לעקור את הכל, לא שהוא עקר, הוא לא עשה כלום, אבל הוא חשב לעקור, אז זה נחשב כאילו הוא עשה. עכשיו איך זה מתחבר לוירד מצרימה? אומר רש"י, ועוד אחרים באו עלינו לחלותינו, שאחרי זאת ירד יעקב למצרים. זאת אומרת, רש"י לא רואה קשר בין ביקש לעקור את הכל לוירד מצרים. אז כל הראשונים שואלים על רש"י, מהתורה משמע שיש קשר. ועוד שאלות אחרות. בא המהר"ל בגבורות השם זה מציע פירוש אחר בקטע השמי, ונקרא לבן בשם עובד ארמי עובד אבי, לפי שהוא עובד של יעקב, כלומר גורם ומסבב ליעקב עובד. זאת אומרת, הוא גורם ליעקב ללכת לאיבוד, כמו שיקרא האבן מכשול, לפני שהוא מביא מכשול לאחר. כך היה לבן נקרא עובד אבי, כלומר גורם ליעקב איבוד, כי במקומות הרבה נקרא הדבר על מה שהוא גורם ומסבב. זאת אומרת, עובד אבי של לבן הוא למעשה מכשול קבוע, כמו אבן ברחוב. אבן זה תמיד מכשול. לפעמים אנחנו הולכים לאט, רואים את האבן, זזים הצידה, אבל כשהולכים מהר ולא שמים לב, אותה אבן שאתמול ראינו היום היא מכשול. כך לבן הוא מכשול קבוע. ולא כתב לך מעבד אבי, כי לא יבדו חס ושלום, רק נקרא עובד של לשון זה, אף על גב שלא פעל כלל, הוא לא עשה שום דבר, נקרא עובד, כמו שיקרא האבן מכשול, אף על גב שלא מכשל בו אדם, רק מוכן הוא למכשול. כך לבן מחכה לכל הזדמנות להכשיל, להפיל. כך מוכן לבן היה לעבוד, לעבוד את של יעקב, אם לא שעזרו הקדוש ברוך הוא. ומה הייתה העזרה? ומנהל ולעשות קו, כאשר אמר בירד מצרימה, מלמד שיצילו מלבן פילי פלאים. אומר המערל, מה זאת אומרת לבן הרמי לבד אבי, שזה לבן ביקש לעקור את הכל? מה הכוונה? הוא היה מכשול קבוע ליעקב, הוא לא הזיק אותו פיזית, אבל הוא מוכן להכשיל אותו, להפיל אותו. ואיך יעקב ניצל מהמכשול הגדול הזה שנקרא לבן? איך? אומר המערל, וירד מצרימה. הירידה למצרים היא ההצלה מלבן. מוזר מאוד, אין לו התחלה, לא אמצע ולא סוף למה שאומר המערל, אין שום הבנה לכאורה. לכן שאלתנו השלישית היא, מה הכוונה בדברי חז"ל שלבן ביקש לעקור את הכל, וזה אותו לבן שנאמר עליו וירד מצרימה? או הירידה שלנו למצרים, כפי שאומר המהר"ל, הצילה אותנו מלבן? מה מתכוון המהר"ל בהסבר, בפסוק שקראנו, ארמי עובד אבי בלגר שם בירד מצרימה? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים הפעם לעסוק. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מהו הקשר בין חלומו של יעקב לנדר שבא מיד לאחר החלום? שאלה נוספת, מה האבנים מבקשות ללמד אותנו, אותן אבנים שחוזרות על עצמם פעם אחר פעם מהלילה האחרון בארץ ישראל, בבוקר למחרת ליד הבאר ובדרך בחזרה הביתה? מה אותם האבנים מבקשים ללמד אותנו? ושאלה שלישית, לבן, חז"ל מלמדים אותנו, ביקש לעקור את הכל. מה בדיוק הוא ביקש לעקור? איזה מכשול כל כך גדול יש בלבן, יותר נשאר שוני ישראל? איזה מכשול גדול יש בו שאין באחרים? ואיך הירידה למצרים כדברי המערל היא ההצלה מהמכשול הגדול שנקרא לבן? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, ונראה פה באמת דבר פלאי פלאים שיורד עד אלינו. כדי לענות על שאלות אלו וגם בסוגיה הזאת לראות איך מעשה אבות סימן בבנים, נפתח את הדברים בצורה הבאה. יעקב יוצא לדרך בלילה האחרון שלו בארץ ישראל. הוא עכשיו באמת מרגיש שהוא עומד בפני גלות, כי עד אותו לילה הוא היה 14 שנה בבית המדרש של שם ועבר, שם הוא למד. עכשיו הוא עומד בפני הבחינה האמיתית, מה עושים בחוץ. הדבר שמדאיג את יעקב, הוא יודע הוא הולך להקים משפחה, כי הרי גם אמא ואבא שלחו אותו ואמרו לו, מפה מהארץ אתה לא לוקח אישה, כי כל אישה אם היא תהיה מהארץ, אומר אבא יצחק ליעקב, לאחר זמן הם יבואו ויתענו, אנחנו גם בעלים פה על הארץ, אתה צריך לקחת אישה ממקום אחר, מעם אחר. מה שמטריד את יעקב, מה יהיה בבית שלו, איזה משפחה תהיה לו, כמו שהיה לו בבית שלו, כמו שהוא שמע מאבא שהיה לו אצלו בבית אח שרוצה להרוג אותו, אח שזורקים אותו מהבית, או משפחה אחרת שהכל הולך ביחד. את זה ורק את זה מבקש יעקב לדעת. אומר יעקב הקדוש ברוך הוא, אני הולך לישון. אדם נורמלי שאין לו מיטה והוא יושן אי שם בשדה, מוצא איזה זווית טובה לראש על הקרקע ונרדם. אבל אני הקדוש ברוך הוא הולך לקחת כמה אבנים, ויש מחלוקת בחז"ל כמה הוא לקח, 12, 3 או 2, ואני הולך להניח את כולם קרוב אליי ולישון. אם בבוקר אני אמצא אבן אחת, דבר אחד אני אדע, וזה מאוד ירגיע אותי, שאצלנו בבית כולם יהיו ביחד. זה אני רוצה לדעת. מעבר לזה אני לא דואג, מעבר לזה אני לא חושש, כי אני יודע הקדוש ברוך הוא אתה איתי. רק אם אתה מוכן תגלה לי איזה משפחה אני הולך להקים, שכולם יהיו ביחד או מהדורה שלישית של אבא וסבא. אז ויקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו. הוא קם בבוקר אחרי החלום הגדול, ומה הוא מגלה? פסוקית זין, הוא מגלה שזה שער השמיים. וישכם יעקב בבוקר, פסוקית חד, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו. הוא מגלה שזאת אבן אחת, ובעצם הוא אומר, תודה הקדוש ברוך הוא, עודדת אותי, אני עכשיו יודע שהבית שלי יהיה בית אחד, זה מה שביקשתי, תודה. אבל בינתיים הקדוש ברוך הוא מגלה לו עוד דבר. באותו חלום של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, מגלה לו הקדוש ברוך הוא פסוק י' ד', והיה זרחה כאפר הארץ ופרצת מימה וקדמה וצפונה ונגבה כדי לעשות קו, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. אומרים חז"ל בקטע התשיעי, ובזרעך, לא נאמר באברהם ויצחק ובזרעך, לפי שלא יצא ממנו סולת. זאת אומרת בעברית פשוטה, באותה בקשה שביקש יעקב, קדוש ברוך הוא תגלה לי איזה בית יהיה לי, והנה זה רמוז בקטע השמיני, יעקב לוקח אבנים, מיעוט אבנים שניים, אברהם יצא ממנו ישמעאל ובני כתורה, יצחק יצא ממנו עשיו, ואני אם מתאחות הן, אם האבנים מתחברות, יודע אני שאינו יוצא ממני צולת. את זה תגלה לי. ושהקדוש ברוך הוא מגלה לו את זה, הוא מגלה לו עוד דבר, הוא מגלה לו ונברכו בך ובזרעך. זה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מברך גם את זרעו. עד היום הקדוש ברוך הוא לא בירך את זרעו של אברהם, הוא בירך את יצחק, ויצחק מבירך את זרעו, הוא בירך את יעקב, כי היה עוד מישהו. אם היו מברכים את כל זרעו של אברהם וכל זרעו של יצחק, אוי ואי מה שהיה קורה. והנה כאן הקדוש ברוך הוא מברך אותו ובזרעך. מבין יעקב לא רק שהבית יהיה שלם, הוא מבין דבר נוסף, שהתפקיד שלו בעולם שונה מאבא וסבא. אבא וסבא הסתובבו בעולם והשתדלו להפיץ את השם, שכל אדם כמה שיותר בעולם ידע שיש הקדוש ברוך הוא, שיש בורא שמיים וארץ. אני, מבין יעקב, התפקיד שלי זה לבנות בית, להתחיל לבנות את בית יעקב ואחר כך את בית ישראל. וכך אומרת הגמרא לפסחים בקטע העשירי, ואמר רבי אלעזר, מה ידכתיב, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל השם, אל בית אלוקי יעקב. אלוקי יעקב ולא אלוקי אברהם ויצחק? מה זה אלוקי יעקב? אלא לא כאברהם שכתוב בו אר, שנאמר אשר יאמר היום באר השם יראה, לא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסלוח בשדה, אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. אר זה מקום גבוה, עומדים על האר ומכריזים לכל מי שנמצא מסביב. שדה זה מקום שאפשר להתפרס, אפשר להתרחב. אברהם ויצחק תפקידם לעבור כמה שיותר מקומות, ללמד כמה שיותר אנשים בעולם, יש בעל הבית, הקדוש ברוך הוא חי וקיים. יעקב זה תפקיד אחר, לבנות בית, בית, קומה ועוד קומה ועוד קומה בבית. זה תפקידו של יעקב, ואת זה הוא הולך לעשות עם רחל ולאה, כפי שנאמר במגילת רות, בשעה שמברכים את בועז אומרים לו בקטע 11, ואמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך. מי זאת? רות, כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. בסוגריים, לא קשור למהלך הדברים, אבל אם עומדים בכזה פסוק חייבים להעיר את זה, מברכים את רות שהאישה הזאת תהיה כרחל וכלאה. מי יצא ממנה? דוד. איך אומר דוד בראש חודש בהלל? מקימי מאפר דל, מהשפות ירים אביון, להושיבי נדיבי מנדיבי עמו, מושיבי עקרת הבית, זוהי רחל, הם הבנים, זוהי לאה. הנה הברכה שברכו את סבא ואת סבתא, שהאישה הזאת תהיה כרחל וכלאה שבנו את בית ישראל, הנה מתקיימת בי. עקרת הבית, הם הבנים. זה הולך יעקב לעשות, להקים את הבית. ולכן כאשר הוא פוגש את רחל ליד הבאר בקטע השני, מה הוא עושה? מיד בסוף הקטע השני, ויד ילד האבן ועל פי הבאר. הוא לא בא להראות לה כמה הוא חזק, אלא הוא בא לומר לה, זה יהיה התפקיד שלנו. אנחנו נשתמש בהרבה אבנים כדי לבנות בית, פעם נזיז אבן, פעם נשים אבן על אבן, זה יהיה התפקיד, לבנות את בית ישראל. וכך במשך כל השנים בבית לבן, שיעקב עובר תקופה מאוד קשה, אבל הנשים יודעות והילדים יודעים שהתפקיד הוא להקים בית, ועם הבית הזה לחזור למקום הטבעי שלו. וכך קורה שנים אחרי שנים, עד שאחרי 20 שנה, בוקר אחד בקטע ה-12, וישמע דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. היה יעקב כדי לעשות קו את פני לבן, והנה עינינו עמו כתמול שלשום. פתאום יעקב מגלה שפני לבן אינם כתמול שלשום, ומיד ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ויהיה עמך, וישלח יעקב ויקרא לרחל וליה השדה אל צונו, ויאמר להם ראה אני את פני אביכם כי איננו אליי כתמול שלשום, ואלוהי אבי היה עמדי, ואתם ידעתם כי בכל כוחי עבדתי את אביכם, ולכן זה הרגע הנכון, חוזרים הביתה. ואני לא מבין מה כתוב כאן. מה יעקב מגלה? שאין פני לבן כתמול שלשום? למה, מה היה אתמול? היה יותר טוב? מה היה לפני שנתיים? היה יותר טוב? התורה אומרת לנו מה היה כל השנים האלה. בקטע ה-13. זה 20 שנה. אנוכי עמך, אומר יעקב ללבן. רחליך ועזיך לא שיקלו. והנה צמחה לא אכלתי. טרפה לא הבאתי אליך. אנוכי החתנה מידי תבקשנה. ומה אתה עשית לי? גנובתי יום וגנובתי לילה. הייתי ביום, אכלה מחורב. וקרח בלילה. ותדעת שנתי מעיניי. זה לי 20 שנה בביתך, אבל איתיך 14 שנה בשתי בנותיך, ושש שנים בצומך, ותחלף את מזכורתי 10 מונים. לולא אלוהי אבי ואלוהי אברהם ופחד יצחק, היה לי, כי אתה ריקם שלחתני. אז מה היה לו אתמול? ליעקב, שלשום, 20 שנה בבית לבן. חיים נוראים, קשים מאוד. ותדעת שנתי מעיניי. אז מה פתאום קורה ליעקב שאומר ויער כי אין פני לבן כתמול שלשום? זה פלאי פלאי פלאים מה שקורה. הנה אומרת התורה בקטע 14, היא כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלך אל מקומי ולארצי, נא את נשי ואת ילדיי אשר עבדתי אותך בהם ואלך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. אני רוצה לחזור הביתה, באתי לפה רק לתקופה קצרה, תראה מה קרה. ויאמר אליו לבן כדי לעשות כך, אם נא מצאתי חן בעיניך ניחשתי ויברכני השם בגללך. פלאי פלאים. לבן מדבר ליעקב, אם נא מצאתי חן בעיניך ויברכני השם בגללך. ויאמר מקווה שכרך עליי ואתנה. אתה רוצה לחזור הביתה? יופי, למה לא? דבר ראשון תודה, נהייתי ישיר בגללך, ולא רק תודה, תגיד כמה אתה רוצה אני אשלם לך. אומר לבן ליעקב, ויאמר אליו, אתה ידעת את אשר עבדתי איתך ואת אשר היה מקנך איתי, כי מעט, כדי לעשות כאן, כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרץ לרוב ויברך השם אותך לרגלי, ואתה מתי יעשה גם אנוכי לביתי. אומר ללבן, ויאמר מה אתן לך? תציע מה שאתה רוצה אני אתן לך. קורה פה משהו מוזר מאוד. ואז יעקב מציע לקחת סוג מסוים של כבשים, העקודים, הנקודים. ומה אומר לו לבן פסוק למדלג? ויאמר לבן, הן לו יהי כדבריך. משהו פילי פלאים. מצד אחד, יעקב לא ישן 20 שנה, קשה לו מאוד, ותראו איזה יחס בלתי רגיל של לבן. כשרואה את זה יעקב, ויער יעקב כי אין פני לבן כתמול שלשום. הוא כבר לא כועס, הוא כבר לא לחוץ, הוא נהיה נחמד. אומר יעקב, אוי ואבוי, בלילה האחרון בבית אמא באה אליי ואמרה לי, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. מה זה מתנחם? מתחרט, מצטער. זאת אומרת הוא לא רוצה להרוג אותה, להרוג אותך. אז למה תברח? שואל הנציב. אם אמא אומרת ליעקב עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, זאת אומרת הוא מתחרט, הוא כבר לא רוצה, אז למה לברוח? אמא אומרת ליעקב, בוא תקשיב, עשיו הבין שאם הוא כל הזמן יכעס וירצה להרוג אותך, אתה תשתדל להיזהר ממנו, אתה תשמר ממנו. הוא החליט שהדרך הכי טובה להיות נחמד, ואז אתה תירדם ותלך לישון ותרגיש בטוח, כי הרי הוא כל כך נחמד, ואז הוא יהרוג אותך. את זה יעקב תזכור. כשהם יותר מדי נחמדים, זה מבשר דברים רעים שיבואו אחר כך. ועם זה הוא עוזב את הבית, וזה אמא אומרת לו. והנה עכשיו הוא רואה את זה עוד פעם, הוא רואה את זה עכשיו במהדורה השנייה עם לבן, שנהיה פתאום כל כך נחמד ואומר לו, בבקשה מצאתי חן בעיניך. אומר יעקב, זה מסוכן מאוד, אין פני לבן כתמול שלשום. הנחמדות שלו היא מאוד מסוכנת, צריכים לחזור מיד הביתה. ואז הוא מקבל החלטה, הוא חוזר הביתה. ולמה היה עשיו, ולמה לבן נהיה כל כך נחמד? למה? מסיבה פשוטה, כי ללבן יש מטרה אחת, לא להרוג את יעקב, שישאר, שיחיה, שיהיה עשיר גדול, רק שישאר בחוץ לארץ. ואז לאט לאט הוא יתאשר, ואז מה יגידו כבר בני לבן? לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. זאת אומרת, היהודי העשיר, היהודי עם הקשרים והצעד הבא, הוא כבר לא יהיה עשיר וכבר לא יהיה לו קשרים, ואז הוא ילך לאיבוד. לבן רק את זה מבקש, והוא לא מבקש את זה מהיום. כשאחותו רבקה הולכת, זוכרים מה אומר לבן לאליעזר? יש לי רעיון, תשב הנערה עמנו ימים או עשור, ואחר תלך, היא צעירה שתישאר כאן, נביא לפה את יצחק. אולי זה רעיון יותר טוב, אבל מכיוון שזה כבר היה תלוי בדעתה של רבקה, והיא יודעת בדיוק שהעתיד שלה זה לא עם לבן, ותומר אלך. כבר אז לבן ניסה לעצור את התהליך, שלא יקום עם בארץ ישראל, וזה לא הצליח. ומעניין מאוד, אז שזה לא הצליח ורבקה הילדה הולכת עם אליעזר, שולחים איתה מנקת. איך קראו לאותה מנקת? דבורה. ותראו כמה נפלא, כשחוזרים הביתה מבית לבן בקטע ה-15, ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען היא ביתי, הוא וכל העם אשר עמו. זה אומנם קבוצה קטנה, אבל זה כבר מתחיל להיות עם. ויבן שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגנו אליו האלוהים בברכו בפני אחיו. אחיו, ותמות דבורה מנקת רבקה, ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוץ. מה זה נכנס לכאן? זה פילי פלאים. כשיעקב חוזר הביתה, ועכשיו הוא חוזר עם עם, ועכשיו מתחילים לבנות את העם בארצו, אומרת דבורה, הקדוש ברוך הוא, עשיתי שליחותך, שלחת אותי עם רבקה למטרה אחת, לעזור לה שהיא ויוצאי חלציה יקימו עם בארצו, בארץ שהבטחת לסבא הגדול אברהם. הנה עכשיו זה מתחיל להיות רציני, אומרת דבורה, עשיתי שליחותך, ותמו דבורה מנקת רבקה. ופילי פלאים, איך זה מתחבר לכאן? זה לבן. ולכן כשיעקב עוזב את הבית, הוא לא יכול עדיין לנדור נדר, כי הוא לא יודע מה התפקיד שלו, לאיפה ייקחו אותו, מה הוא צריך לעשות בעולם. הוא יודע דבר אחד, הוא צריך לברוח, זה מה שהוא יודע, לא יותר מזה. אבל אחרי אותו לילה גדול, כשהוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ותפקידו זה להקים עם, שלכל יהודי, לכל אדם בעם הזה יהיה סולם לידו, איפה שהוא ילך מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כשהוא מבין את תפקידו, עכשיו הוא נודר נדר. מהו הנדר? האבן הזאת אשר שמתי מצבה, אני הולך להפוך אותה למה? לבית אלוהים. זה נראה אולי מצבה, אבל תהיה עוד אחת ועוד אחת, וככה אני אבנה את כל הבית, וזה יהיה בית אלוהים. והבית בשלמותו יתגלה ביום מן הימים, שכל בית ישראל יגידו וכל העמים יגידו, והלכו עמים רבים, עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. לכן הנבר מגיע רק אחרי החלום הגדול. אבל נדמה לנו שכאן הסיפור נגמר, אנחנו רק בהתחלה. יעקב חוזר הביתה, הוא מקים את הבית, בינתיים נולד גם בנימין, והחיים מתגלגלים כפי שידוע, ויוסף מתגלגל למצרים, וכל המשפחה מתגלגלת לשם, והגלות הגדולה של מצרים מתחילה. עד שיום אחד בקטע ה-16 היה קונה לחדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל בני עמו, הנה הבני ישראל רב ועצום מננו, אבא נתחכמה לו בן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. הקריאה של מלך פרעה אבא נתחכמה לו לא נולדה ביום אחד, וזה לא היה רעיון מקרי של פרעה. חז"ל מלמדים אותנו בקטע ה-17, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי סיני, שלושה היו באותה עצה, בלעם, איוב ויתרו. בלעם הוא נתן את העצה, מה קרה לו בסוף? נהרג. איוב שתק, נידון בייסורים. יתרו ברח, זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית. אז מי שנתן למעשה את העצה לפרעה ונתחכמה לו זה בלעם. וכמה נפלא שחז"ל באים ואומרים לנו מי זה אותו בלעם בקטע ה-18 בשורה השלישית. בלעם זה לבן, שנאמר ארמי עובד אבי, ועל שביקש לחלות ישראל נקרא ארמי. זה בלעם. הוא יורד למצרים, הוא מחכה כבר בתחנה השלישית. בתחנה הראשונה עם אחותו זה לא הצליח, בתחנה השנייה עם בנותיו זה גם לא הצליח. אומר לבן, יש עוד תחנה, אני פוגש אותם עכשיו במצרים, ושם הוא נותן את העצה. ותראו איזה עצה הוא נותן בקטע ה-16 פסוק תבר, היום מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה, ויאמר בילדכן את העבריות וראיתם על האובניים אם בנו ועניתם אותו ואם באתי בחיה. שם על האובניים, על האבנים, אלה שרוצים להקים עם, עוד אבן, עוד אבן, עוד דור, שם על האובניים תעצרו, תנסו לשבור את האבנים האלה, את השרשרת הדורות של אב ובן. מי רוצה לעשות את זה? לבן, זה שרבותינו קוראים לו לא בן. הוא לא מחובר לאף אחד, הוא לא קשור לאף אחד, הוא רוצה לעצור את הבנייה הזאת. זה בלעם, זה מה שאומר המהר"ל, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. הוא אבן נגף, הוא אבן מכשול, הוא מגיע לכל פינה. איפה שאפשר לתקוע את עם ישראל בגלות, שם שישארו, כי זה הפתרון הסופי וזה הפתרון היחיד. כי כשהם בבית הרבה יותר מסובך, הרבה יותר קשה. זה לבן שיורד למצרים, זה אותו בלעם שרגלו נלחצת לקיר בקטע ה-18 כשהוא הולך לקלל, ותלחץ רגל בלעם אל הקיר. למה אל הקיר? הגל הוא הקיר. זוכרים את הגלד שעושה לבן עם יעקב, לפי שעבר בלעם על השבועה שנשבע ליעקב, שנאמר אם לא תעבור את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה. אז מכיוון שהוא עבר את השבועה, הוא ניסה לפגוע בישראל, לכך נפרע הקיר ממנו, שהוא העד על השבועה, כדכתיב יד העדים תהיה בו בראשונה. זה הביקש לעקור את הכל, זה אותו לבן שמתגלגל מתחילת הדרך ועד הסוף. וכמה נפלא שחז"ל מוצאים קשר בין השנים של יעקב בבית לבן לשנים במצרים. כשירדנו ממצרים, כמה היינו שם? מתי מעט, 70 נפש. כמה יצאנו משם? 60 ריבו, 600 ריבו. אז איך נאמר בקטע 14 פסוק למד, כמה עיזים כבשים היו ללבן בתחילת הדרך? כי מעט אשר היה לך. ללבן היה מעט, ואנחנו ירדנו למצרים מעט. לא היה 70. חז"ל אומרים בקטע 20, רבי יהודה בשם רבי סימון בשם רבי חזקיה אומר, מעט 70 נפש. נאמר כאן מעט, ונאמר לא היה מעט במתי מעט. זאת אומרת, אצל לבן יש 70 כבשים, עם ישראל יורד 70 נפש. מה קורה בסוף בבית אצל לבן? ויפרוץ לרוב ויברך השם אותך לרגלי. לבן פורץ לרוב, וגם יעקב, גם עם ישראל, ויפרו וישרצו. שעם ישראל יוצא ממצרים, אחרי כמה ימים פרו מתחיל לרדוף, אחרי 3 ימים. באיזה יום הוא משיג אותם? ביום השביעי. בדיוק אותו דבר אצל לבן, הוא רודף אחרי 3 ימים ומשיג את יעקב ביום השביעי. יש הגבלה שלמה בין לבן ויעקב ובין עם ישראל והמצרים, כי זה אותו דבר בדיוק. זה מה שנתן ליעקב את הכוח לעבור את כל השנים בבית של לבן ולהישאר מישהו ולגדל את הילדים בכזה בית. כי בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, במקום שבו הוא חולם, למקום הזה קוראים לוז, והוא הופך אותו לאיך? לבית אל. לוז, אומרים חז"ל, זה הייתה עיר שמי שגר בה לא מת, כי בלוז היו צובעים את התחלת. זוכרים? תחלת דומה לים, ים לרקיע ורקיע לכיסא הכבוד. בתחלת בלוז היו אנשים שחיו לעולם ועד. בלוז היו עסוקים בתכלית, בתמונה הגדולה, ברעיון הגדול. אומר יעקב, אני כבר עוזב עכשיו את הרעיונות הגדולים, אני עכשיו הולך לעסוק במה? בפרטים. אני הולך לעסוק ביום יום, כי אני הולך לבנות בית. כמה נפלא שבציצית, איך כתוב? וראיתם אותו, אומר הרמב"ן, את מה? את החוט תכלת ואת החוטים הלבנים. תכלת זה התמונה הגדולה, הלבנים זה הביטל, זה היום יום. מי שיודע לחבר את התמונה הגדולה עם הפרטים, את הפרטים עם התמונה הגדולה, גם בבית של לבן, יכול להמשיך ללכת. זה לומד יעקב, ואת זה יעקב מלמד את משפחתו. הוא הולך לבית של לבן. אותו לבן רוצה שהוא יעסוק רק בלבן. מה זה הלבן? בפרטים. שיעבוד קשה יומם ולילה וישכח את מה? את התכלת, את התמונה הגדולה. אבל יעקב יש לו גם את הלבן וגם את התכלת, בדיוק כמו ליצחק, בדיוק כמו לאברהם. איך אמרנו פעם? ממתי קוראים קריאת שמע בשחרית? מי שיקיר בין תכלת ללבן. זה היה סבא אברהם, הוא לימד אותנו ללכת בעולם עם כל כך הרבה פרטים, ולא ללכת לאיבוד, ולא להיבהל, ולא לפחד, כי עם הפרטים יודעים לראות את התמונה הגדולה, יש את הכוח ללכת קדימה. זה מה שנתן ליעקב את הכוח. הוא הופך את לוז שעוסקת בתמונה הגדולה לשם חדש, גייט רול, שם התעסקו במה? בפרטים. שם אני הולך לבנות את הבית, בית זה עם הרבה פרטים. הוא יודע לחבר את שני הדברים ביחד, הוא יודע להפוך את הלוז לבית, את התכלית, את הרעיון למציאות. הוא מחבר את הפרטים לתמונה הגדולה. אלו האבנים, עם אבנים כאלה בונים את בית יעקב, אבנים שיש בהן גם תכלת וגם לבן. את זה לומד יעקב, ואת זה מלמד יעקב את כל הדורות הבאים. כך עומדים מול הלבנים השונים בכל דור ודור. אם מותר לי
לחרוג קצת מהסדר הרגיל. לפני שבוע יצא לי לבלות שבת ברעננה, עשיתי לו שבת, מסור שיעורים, הגעתי ביום שישי, חזרתי במוצאי שבת. באחד השיעורים בשבת שמסרתי, היה ציבור גדול בשעה לא רגילה. בסוף השיעור ניגש אליי בחור ככה בשנות ה-20, והדברים התחברו מאוד לחוויה קשה שהוא עבר. הוא אומר לי על בחור שהיה צריך להיות גיסו, היה צריך להתחתן עם אחות אשתו, נהרג בקרב בג'נין בכבית ניסן, אותו קרב מפורסם שמנסים עכשיו להציג אותו בצורה מעוותת. שם הוא נהרג בקרב, הוא היה חתן סמוך מאוד לחתונתו, ומעט קודם לכן הוא שלח מכתב לקלתו. יש פה קטעים ספורים מאותו מכתב, גם בקטעים שלפנינו אקרא רק חלק מהמשפטים, לא את כולם, אבל נבין דרך המכתב הזה עוד אבן באותו בית שיעקב בונה. הוא כותב לאותה קלה שקוראים לה גלית: אם המכתב הזה יגיע אלייך, סימן שקרה לי משהו. היום בבוקר קיבלנו הודעה שהמבצע המתוכנן מאתמול יתבצע בעזרת השם היום. אני מרגיש שמצד אחד אין דבר שאני רוצה בעולם יותר מלהיות איתך, לאהוב אותך ולקיים ולהקים איתך בית ומשפחה. אבל מצד שני, אין דבר שאני רוצה יותר מלצאת למבצע הזה, להקות את הנבלים מכה כזו גדולה, כדי שלא יחשבו אפילו לעשות עוד פיגוע או אירוע חבלני, ויקחו בחשבון שכל פעם שיעשו זאת נקה אותם במקום הכי כואב שיכול להיות, ונהיה מוכנים לשלם את המחיר. אני מוכן להיות המחיר הזה, והצער היחיד שלי הוא העובדה שאת תצטערי ושאני לא אזכה להיות זה שיגרום לך להיות מאושרת. הרי אין דבר בעולם שמגיע לך יותר מאושר, לכן אני מבקש שתהיי מאושרת, שתשמחי, שתאהבי ושתפרחי, כי כך ראוי לך. אני תמיד אשגיח עלייך מאיפה שאני אהיה, ואדאג שתפגשי עם אדם שיסב לך אושר יותר ממני. אל תשכחי, הכל לטובה, ואם זה מה שבחר ריבונו של עולם, אז זה מה שצריך להיות. לנו נשאר רק לקבל זאת באהבה, ולפרד מהעולם בידיעה שהייתי הכי מאושר שיכול להיות, וזה בזכותך, שתחשבי על זה שהפכת אותי לשמח ומאושר באדם, והבאת אותי להשגות שכל חיי רק חלמתי להגיע אליהם. זוכרים את רבי עקיבא שאמר: מתי אוכל לקיים בכל נפשך ובכל מאודיך? כל מן דעביד רחמנה לטב אבין. הכל הטובה, גם זה. אני מבטיח לך שאיפה שאני נמצא, זו המקום הנפלא ביותר שקיים. אני לא סובל ולא מצטער. הצער היחיד שלי הוא על הצער שיגרם למי שנשאר, לך, למשפחה ולחברים. תפיצי את הבשורה יקרה, אין ייאוש, תמיד להיות בשמחה. זה מה שאני מבקש ממך, גם אם זה קשה. אני יודע שממך אני יכול לבקש זאת. בגלל זאת, בגלל שאני מכיר את השמחה והאושר הטבועים שקרונים ממך תמיד. זה גדי יצחק בן שלמה עזרא, השם ימקום דמו. זה מכתב שנכתב סמוך לאותו קרב קשה ונקוב מדם, שבו בעצם הוא אומר: גם כשהדברים לא נראים, אני אולי הולך לעסוק באיזה כמה פרטים, אני הולך אולי לעסוק בהריגה של כמה רוצחים, אבל אני באותו שעה רואה גם את התמונה הגדולה. זה עוד אבן, זה עוד מצבה שסבא הבטיח, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה. או כמה מצבות כאלה יש לנו, יהיה בית אלוהים. זה ייבנה עם סבלנות. זה יתגלה עם קצת זמן. ומעניין, אותה אבן, איפה נמצאת האבן הזאת? אותה אבן שיעקב ישן עליה, אולי אתם נוגעים בה, אולי נגעתם בה, אתם יודעים איפה היא נמצאת? אומרים חז"ל בקטע 23, באבן הזאת אמרו על אותה אבן, כשהיו מעלים אותה בדימוס, רצו לבנות איתה את בית המקדש, הייתה מפלת עצמה, לפי שעתיד בית המקדש להיחרב, ועל כן מעשו אותה הבונים. אמרו איזה אבן זאת? שמים אותה היא נופלת. עד שבא שלמה בחוכמתו, הוא הבין שזאת אבן מיוחדת, והוא הבין שזאת האבן של יעקב, ונשבע שאפילו ייחרב הכל, היא לא תיחרב ולא תזוז ממקומה, וקבעוה בכותל מערבי. הדאוד הכתיב אבן מעשו אבונים, אותה אבן שאבונים מעשו בה, כי לא הסתדר להם עם האבן הזאת, הייתה לראש פינה. האבן היא שם. זאת אבן שנמצאת איפה? בכותל הדמעות. באותם הדמעות שנשפכו על האבן הזאת, ועוד דמעות ועוד דמעות, היא תהיה לראש פינה. היא תביא את כל העמים שיאמרו לכו ונעלה אל בית יעקב. אלה האבנים. האבנים האלו הם לא רק האבנים שאיתם יעקב בונה את הבית. האבנים, האבנים, אלה האנשים, אלה בני יעקב, כל דור שמוסר את נפשו עוד קומה באותו בית. איך אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה על הפסוק בקהלת, את להשליך אבנים. מה הכוונה להשליך אבנים? בחורי ישראל מושלכים בחורבן הבית. השתפכנה אבני קודש, רק הערב עוד חמישה, ואת כנוס, ואותם, מה זה את כנוס אבנים? הקדוש ברוך הוא יכנוס אותם מן הגולה, כמו שנאמר, בהושיעם השם אלוהים, ביום ההוא כצאן עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. זה לא יהיו אבני נגף, האבן נגף זה לבן, זה הגרורות של לבן, יהיה אבני נזר, אבנים טובות ומרגליות. אם אנחנו נדע להרים את האבנים האלו, נדע לחבר את עצמנו לבית יעקב הנבנה, לבית יעקב המתקיים בתורה, במצוות, להיות במצב של אם לבן גרתי ובכל זאת ותרי"ג מצוות שמרתי, בונים עוד קומה בבית הזה. זה את כנוס אבנים, זה נותן את הכוח ללכת צעד קדימה לקראת אותו אר מרום הרים שגילה אותו אברהם, אותו אר שנהפך להיות שדה, ציון שדה תיחרש, ואותו שדה עתיד בחזרה להיות בית. זה מה שאומר יעקב, האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים. יעקב רואה בחלום שלא נפטר, כי פתרון החלום זה החיים שלנו עם ישראל, ובחיים האלה שלנו יש לכל אחד מאיתנו, אם אנחנו רק רוצים לראות את הסולם שהוא מוצב ארצה ושראשו מגיע השמיים. ופה העבודה שלנו זה לדעת לעלות ולרדת באותו סולם. אם נדע לעלות ולרדת באותו סולם, נזכה באמת לראות איך כל אותם האבנים המלאות בדמעות, איך כל אותם המצבות נהפכות להיות חלק מבית אלוקים, והבית התנוסס בער מרום הרים, ומעשי אבות אלו שהם סימן בנו בבנים יתקיים, ובמהרה נראה איך ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, שיאמרו הגויים יגדיל השם לעשות עם אלה. ערב טוב.